לכן נקרא עוד פעם, ויש לנו ללמוד עוד פסקה של שאלה לכך. פסקה ד' עמוד י' בבקשה. שיתלפן בעשר וחצי.
לא
אומר
מלאכת,
זה
אומר
מלאכת.
אחת.
אני יודע, אני לא רוצה לשנות את זה. כן, פסקה ד'. לולי חטא העגל היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם ישראל ומודות להם, כי שם השם הנקרא עליהם על ישראל היה מעורר בהם יראת הרוממות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת, וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. רק החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים. וכל נסיבות העולם הינן אחוזות זו בזו להביא את אור השם בעולם. וחטא העגל יימחה לגמרי, וממילא כל רואיהם, כל רואיהם של ישראל, יכירום כי הם זרע בדרך השם, והעולם יתוקן באורח שלום, ורגשי אהבה ונועם השם יוחש בכל לבב, לענג רוח ולעדי נשמה, ולכל בהם תחיה נפש כל חי. הרב מזכיר פה איך שיהיו הדברים לעתיד לבוא. הלוא בדברי הנביאים, במיוחד הנביא ישעיהו, יש תיאורים איך יהיה לעתיד לבוא. הלוא נאמר, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. בכלל בכל העולם יהיה שינוי מהפכני, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבט, ובין העמים יהיה שלום, ובעיקר היחס של אומות העולם לישראל יהיה כזה שהן אומות העולם תקרנה שיש להם רק לקבל ברכה מישראל, מישראל בארצם, ואומות העולם יכירו בכך, ועד כדי כך, כפי שנאמר בישעיהו, שיהיה באחרית הימים והלכו גויים רבים ואמרו לכו ונעלה להר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. כאן מה שאומר הרב, פי דברי חכמנו, שיכול היה להיות כך מיד אחרי יציאת מצרים. יכול היה עם ישראל להגיע למצב הזה גם בכניסה הראשונה לארץ ישראל. על ידי יהושע. יהושע הלא היה צריך להילחם מלחמות גדולות כדי לכבוש, לשחרר את ארץ ישראל. והעמים לא הכירו בישראל. ועל פי דברי חז"ל שהרב מביא פה, שכל זה היה כתוצאה מחטא העגל. כלומר, חטא העגל, הירידה הזו של ישראל, הייתה כל כך נוראה, שזה הוריד, נאמר, את הפרצוף של ישראל, את ההקרנה שהייתה צריכה להיות הקרנה של האור האלוקי, שהייתה מביאה ליראת הרוממות, להכרת הערך הנעלה של ישראל, והיו יכולים ללמוד מישראל, אבל כל זה תושטש על ידי חטא העגל. כל חטא הלא מטשטש את המהות של קדושה שבאדם ישראל או של עם ישראל. ולכן הרבה מאוד כתוצאה מחטא העגל, כל זה לא היה, כי נפגמה המהות של הקדושה בישראל, בכל אופן מבחינת ההקרנה כלפי חוץ, ולא יכלו על ישראל מבחינת הכרת הגויים, לא יוכלו להביא ברכה לגויים, ולכן היה צריך להילחם. להילחם על מעמדנו, להילחם על ארץ ישראל. ואותו מצב של רגשי אהבה ונועם השם לא היה מוחש בכל לב. הגויים לא הכירו תודה לישראל, לא שאפו לקבל מישראל ברכה של אמונה, ברכה אלוקית. טוב, כל זה נאמר בפסקה הזו. קשור מאוד לפסקה הזאת עוד פסקה, שאם תפנו לעמוד קנון זין, קנון זין פסקה תדבד. זה לא, כל זה לא נמצא. החלק הזה, תוכלו להסתכל, או רק חלק ממה שמופס פה. קופנון זין, פסקה תדבב, שזה באורות ישראל, החלק אורות ישראל, שבסוף הספר, בפרק ה' של אורות ישראל, שנקרא ישראל ואומות העולם, יש בסוף אורות ישראל, פרק ה', פסקה ט"ו. אני אקרא את הפסקה ואתם תראו שהלא כדי להביא לידי כך שהגויים יכירו בישראל בערך האלוקי, בברכה שישראל מיועדים להביא להם, עם ישראל צריך להיות במצב נעלה. אז הנה נראה בפסקה הזאת. עד תור הגאולה העתידה השפענו על העולם רק לימודי חובות, מוסר וצדק היוצא מדעת אלוקים אמת. וחובות אין העולם חפץ לקבל, ואם הוא מקבל, נשאר בלב תינה על המעורר הראשי לידיעת החובה, שאינה נותנת להנפש הברברית להתפשט בכל מעבייה. אבל בבוא התור של עול העולם להיגלות, יוודע לעולם שדרכי החיים של העונג האמיתי אנחנו משפיעים בעולם. את עושר החיים הנותן לו את ערכו, אשר מבלעדו הוא שלול כל ערך. ועונג ועושר זהו דבר השווה לכל, על כל פנים לחשוק בו, ואת המקור המשפיע עושר ועונג מכבדים ומחבבים. ועל כן, ועליו נסיים עם פסוק בזכריה, נגיד זכריה, ועל כן יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים וכנף איש יהודי. כן, מה נאמר פה? הרב מתאר איך הגישה של הגויים לישראל במשך כל השנים עד הגאולה העתידה. איך הם מתייחסים למעמד הרוחני המוסרי של ישראל, איך הם מתייחסים לאפשרות של קבלת השפעה מישראל בתחום המוסר. וכך אומר עליו, עד תור הגאולה העתידה השפענו על העולם רק לימודי חובות, מוסר וצדק היוצאים מדעת אלוקים אמת. עד הגאולה העתידה הגויים תופסים את מהות החיים שלנו ואת מה שאנחנו משפיעים בעולם כחובות, שאנחנו עם ישראל ביותו חי על פי התורה והמצוות והאמונה, שעם ישראל רוצה להביא לעולם חובות של מוסר וצדק, לחיות על פי ערכי מוסר וצדק היוצא מדעת אלוקים אמת, ואת החובות האלו אנחנו רוצים להטיל גם הגויים. כך תופסים הגויים. ואם הוא מקבל, אז חובות, קודם כל, אין העולם חפץ לקבל. לא רוצה שיחייבו אותו לחיים של מוסר וצדק, שהם רואים את אלה כמגבילים את החיים. ואם הוא מקבל, ואם בכל זאת, ישנה איזו השפעה של מוסר וצדק על הגויים, ואם הוא מקבל, נשאר בלב תינה על המעורר הראשי לידיעת החובה, ואם הוא מרגיש שמוכרח לקבל קצת, אבל נשאר בלב תינה, יחס שלילי, קפדה, יחס לא של אהבה ורצון, אלא כמו שאולי ילדים או נערים או נערות מתייחסים למורים אולי שרוצים להטיל עליהם חובות של מוסר וצדק, כשעדיין לא מכירים את הערך של מוסר וצדק. אז הגויים, גם אם מוכרחים לקבל איזו השפעה, ובאמת הייתה השפעה במשך השנים לערכי מוסר וצדק, התורה שלנו, עשרת הדיברות שלנו, שימשו כמקור, כבסיס, לחוקים שהגויים חוקקו. אבל נשאר בלב תינה, כפידה, דחייה, על המורר הראשי לידיעת החובה. למה יש תינה כלפי מי שרוצה להשפיע חובות? שאינה החובה, אינה נותנת להנפש הברברית להתפשט בכל מהווייה, כי זה בא לפי התפיסה של הגויים להגביל את החיים, להגביל את שוקות החיים, את הרצונות של החיים, כשהרצונות אינם עדיין מתורגלים או מכונחים לטוב ולמוסר. אז זה, המצב הזה קיים עד הגאולה העתידה, על רוב רובם של הגויים, ולכן אין ההלכה חיובית לישראל. טוב, אנחנו היום נמצאים בתהליכים, ברוך השם, של אמצע הגאולה. יש כבר בני אדם, אם לא אומות, חלק אולי, שכן יודעים להעריך את תוכן החיים של ישראל. אבל עד הגאולה העתידה כך היחס. עכשיו, מה ישנה את היחס של הגויים לישראל? הלא בסופו של דבר, באחרית הימים, נאמר, כפי שהוזכר מקודם על ידי הנביא ישעיהו במיוחד, שגויים ירצו לבוא אלינו וללמוד מאיתנו. ונלכה באורחותיו כמציון תפי תורה. מה יגרום להשפעה הזאת להתקבל בחיוב, שיהיו מוכנים לקבל חובות מוסריים? הנה הרב אומר, אבל בבוא התור של אור העולם לגלות, כשהאור האמיתי, השלם יותר, יתגלה בעולם, כלומר, אור השם תמיד מתגלה כמו שהאור הפיזי תמיד מתגלה. גם האור הרוחני הולך ומתפשט בעולם, אבל כשהוא יופיע בשלמותו, בבוא התור של אור העולם להתגלות, יוודא לעולם שדרכי החיים של העונג האמיתי אנחנו משפיעים בעולם. את עושר החיים הנותן לו את ערכו אשר מבלעדו, מבלי העושר הזה הוא שלול כל ערך. מה יקרה אז? ישרד נקה, כבר לא יהיו חובות? שרב אומר שיוודא לעולם שדרכי החיים של העונג האמיתי אנחנו נשפיעים בעולם. האם אנחנו נשפיע רק עונג ולא חובות? מה אתן אומרות?
חובות
יהיו העונג. נכון, כלומר יכירו שחובות מוסריים שחיים על פיהם, שמקיימים אותם, זה עונג אמיתי. זהו הסיפוק האמיתי של החיים, הטוב, החסד, הטהרה, הקדושה, היושר, הצדק, אלו הם ערכים שיש בהם כוחות כשהם מופעלים למעשה, כשחיים עפים, הם מביאים את העונג האמיתי, העונג הפנימי, המתאים לטבע הנשמתי של האדם, ואצל הגויים לטבע האמיתי של צלם אלוקים שיש בהם. הטבע האמיתי של האדם הוא לא טבע חייתי או בהמי, הוא טבע אנושי של טוב וחסד, של יושר ומוסר. אז זה מה שיקרה לעתיד לבוא, אבל בבוא התור של אור העולם לגלות, יוודע לעולם שדרכי החיים של העונג האמיתי אנחנו מעשים בעולם, את עושר החיים הנותן. האמת היא צריך להגיד לכם שצריך לתקן פה את המילים. במקור, כשאנחנו אומרים את עושר החיים הנותן, צריך להיות להם. חיים זה לשון רבים. אשר נותן, לא הנותן לו, אלא הנותן להם את ערכם, לא את ערכו, אלא ערכם. אשר מביל, מבלעדו, הם שלולים כל ערך, צריך להיות כתוב. הם, לא הוא, ולא שלול, אלא שלולים כל אלה. אבל איך זה יקרה שהגויים יבינו שהחובות זהו העונג האמיתי, שהחובות הם לא דברים מדכים ומגבילים את החיים, אלא הם מעמיקים את החיים ומעוררים את הרגישות לעונג האמיתי. מה צריך לקרות לפני שהגויים יכירו את זה?
אנחנו צריכים להכיר.
נכון. שכל עם ישראל, גם בעם ישראל, בחלק מעם ישראל, יש בעיה כזאת שחושבים שהתורה באה להגדיל את החיים, שהמצוות באות לאסור הנאות החיים, שזוהי תפיסה מעוותת של התורה. המוסר בוודאי, זה קודם יתחיל בעם ישראל. הנה, דיברנו בפעם שעברה על מסילת ישרים, פרק א', לא. אתן לומדות מסילת ישרים בשיעור פרק א', או אתן כבר מתקדמים? אבל למדתם פרק א', מה כתוב שם בפרק א', מיד בהתחלה? הרמח"ל מתחיל את פרק א', יסוד היסודות שידע האדם מה חובתו בעולמו. נכון? הרמח"ל מעמיד את החובה בראש היסודות של החיים. אדם יודע בשביל מה נברא ומה הוא צריך לעשות, איזה חובות צריך לקיים. ובמשפט השני, מה נאמר? מהי החובה הראשית? נאמר שם, ידע האדם שלא נברא אלא כדי להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, אשר זהו התענוג האמיתי. זה בדיוק מה שהרמח"ל מעמיד בראש מסילת ישרים. ודאי שאנחנו נבראנו כדי להקשיב משימות אחרים, לגלות מהם החיים האמיתיים, לפעול בכל תחומי החיים על פי הערכים האמיתיים של החיים. ולהכיר בכך שהחובות האלו הם העונג האמיתי. זה מה שהרמח"ל קורא להתענג על השם. אנחנו לא מצווים לקיים חובות, צווים אלוקיים, מתוך הרגשה שזה בא לדכא את החיים, לשלול את התשוקה האמיתית של החיים. להפך, כל החובות האלה הם נובעים והם מותאמים לטבע האמיתי שלנו, לצורך הנפשי האמיתי שלנו, להנות, לחיות, לעשות חיים אמיתיים. וכשבעם ישראל הדברים האלו, צריך לומר שבחלק גדול בעם ישראל, אלו שקשורים באיזו מידה לתורה ומצוות באמונה, כן מוכרים החובות כעונג האמיתי של החיים. ואז זה יקרין מעם ישראל, קוראים יורגש, ההקרנה הזאת תורגש איך שעם ישראל חי בשמחה ואושר, באהבה, בשמחה, בשלום. אם כן, ועונג, והרב אומר במשפט הבא, ועונג ואושר זהו דבר השווה לכל. על כל פנים לחשוק בו. כל אחד רוצה לחפש את האושר, לחיות באושר, לחיות בעונג, להתענג על החיים. וכשיגלה שהדרך להגיע לעונג האמיתי זה דרך קיום החובות, ואת המקור המשפיע אושר ועונג מכבדים ומחבבים. כשיגיעו להכרה הזאת, אז הגויים יכבדו ויחבבו את ישראל, שנותנים להם את הערכים האמיתיים, את עושר החיים. ולכן אומר את זאת הנביא זכריה, ועל כן יחזיקו, כך נאמר בזכריה בפרק ח', יחזיקו 10 אנשים מכל לשדות הגויים בכנף איש יהודי. שם בהמשך הפסוק נאמר, לאמור נלך עמכם, כי שמענו כי אלוהים עמכם. אז ירצו ללכת איתנו, ללכת בדרכנו, ויכבדו ויחבבו. טוב, נחזור לפרקים בפרקי המלחמה, וכמובן שאז לא תהיינה מלחמות, לא יישא גוי על גוי חרב, ולא יאמרו עד מלחמה, אלא יכבדו את ישראל. דרך אגב, השאיפה של הגויים, כלומר זה צריך להפך לשאיפה של הגויים, וההסתמכות שלהם על התנ"ך שלנו, זה בולט כשהוקם בניין האום. בניין האום של האום, הבניין המרכזי, מקום שמתאספים בניו יורק, שם על הבניין החיצוני, מחוץ לבניין, כתוב הפסוק, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. הלא הזדעזעו ממלחמת העולם השנייה, מעשרות מיליונים שנהרגו, בערים שלמות שנהרסו, ולכן החליטו להקים את האום. כלומר, ארגון של אומות מאוחדות שימנעו מלחמה, שישוחחו ביחד. כל הדברים האלו לא התקיימו. האום הוא דווקא מהווה לצערנו מקור של רשע נגד ישראל. השתלטו על האום. כשהאום הוקם היו, אני חושב, 59 חברות, 59 מדינות. היום נדמה לי שזה כ-200, והשולטים שם מבחינה מספרית זה עמי האסלאם ומדינות אפריקה, שהאסלאם יש לו השפעה עליהם. אז הרצון כבר התעורר, התעורר דרך אגב לא רק אחרי מלחמת העולם השנייה, אלא גם אחרי מלחמת העולם הראשונה, שהיא לא הייתה כל כך נוראה כמו השנייה. כבר אז הוקם ארגון של אומות שקראו לו חבר הלאומים, ודווקא חבר הלאומים אישר את הצהרת בלפור של הבריטים, הכיר בזכות של עם ישראל על ארץ ישראל. אבל חבר הלאומים התפרק לגמרי כשהנאצים עלו לשלטון בגרמניה בתוצאה ממלחמת העולם השנייה, ומאז יש לנו בעיה. כלומר, מאנשי אמונה יודעים מה שאנחנו צריכים לעשות, וקמו לנו, ברוך השם, אנשי אמונה, אנשי אמונה שלא חיו לגמרי על פי תורה ומצוות, אבל היה להם חזון, אלו שנאבקו להקים את המדינה והקימו את המדינה. והקדוש ברוך הוא מוביל את הדברים, כמובן, מעבר לתכנונים של בני אדם, של מנהיגים שלנו, והביא גם למלחמת ששת הימים, כתוצאה מכך, הביא אותנו, את עם ישראל, ליהודה ושומרון, ירושלים, אבל אומות העולם לא מכירים בלגיטימיות. חוץ מבודדים, עכשיו אחרי 50 שנה, שאנחנו כבר פה, גם פה בחברון, למעלה מ-50 שנה, אז קם נשיא אמריקאי והכיר, אבל גם כן בגנבולים קצת, אבל הקדוש ברוך הוא ממשיך להוביל אותנו, ונראה מה איך הדברים יתגלגלו. טוב, יש לנו עוד קצת זמן, נכון? אז נראה פסקה ה'. נעבור לפסקה ה' בעמוד כדבר. נקרא את הפסקה. הקדושה המוסרית שעל פי התרבות החולונית ששלטה הרבה על העמים העיקה על ליבם, והרבה מידות רעות חולויים וקצפונות נצברו במעמקי נשנותיהם, והם יוצאים מחרצבותיהם על ידי המלחמות רבות הדמים וגדולות האכזריות הנאותה יותר לטבעם, טבעם של הגויים, לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. הלוא בפרקים האלו אנחנו עוסקים בתופעה הזאת של מלחמות. פרקי המלחמה שבדברי הרב. וכאן בפסקה הזאת, גם בפסקה הבאה שנלמד בעזרת השם, הרב חודר לנפשם של הגויים ומברר מה מביא את הגויים למלחמות מאז מעולם, לא רק בימינו, אלא בכל הדורות. גם כבר מסופר בתנ"ך, בספר יהושע, בספר שופטים, בספר מלאכים, עד חורבן בית ראשון, ואחר כך בהיסטוריה שלנו, אחרי חורבן בית שני, שעיקר מלחמותיהם היו נגד ישראל, אבל לא רק נגד ישראל, הגויים בינם לבין עצמם, כפי שהמלחמות היום, וכל כך הרבה אכזריות מתגלה. שוב, לא רק כלפי ישראל, אצלם, בינם לבין עצמם, בימינו, בדור שלנו, בסוריה למשל, אכזריות של מנהיגי סוריה ומנהיג סוריה כלפי עמו. מנהיג של טורקיה כלפי עמו, כלפי האזרחים שלו, או ברוסיה או בארצות אחרות. מה מביא לאכזריות הזו? איך הנפש או הצלם אלוקים שבאדם מגיע לשפלות כזו של שלטונות אכזריים וטיפול אכזרי במלחמות האלה. לכן אומר הרב, מציין את דרכי החינוך של הגויים, אפילו כשהם מחנכים. שוב צריך להזכיר שיש גם כן עמים שהאכזריות לא כל כך קיימת אצלם. ככל שיש חינוך יותר אמיתי, יותר מעולה, חינוך מוסרי יותר אמיתי. אבל קודם נבין מה שאנחנו אומר. הקבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית ששלטה הרבה על העמים, העיקה על ליבם, והרבה מידות רעות, חולים וקצפונות, נצברו במעמקי נשמותיהם. מאמר הדור, אתן לומדות, כן, מי מלמד אתכן?
אושרית.
במאמר הדור גם מובן שיש שתי דרכי חינוך. הרב קורא להם הכובש והישר. אפשר שהגישה החינוכית תהיה גישה של לכבוש במובן של לדכא, אף על פי שהמילה כיבוש אין פירוש, אין פירושה מדכא, אבל יש לזה גם אפשרות של משמעות מדכא. יש הדרך של כבישה, כלומר לדכא את כוחות הנפש כדי למנוע מהם לעשות רע, דרך של דיכוי חינוכי, הדגשת יתר, נקרא לזה של עונשים, ושזה המרכז של החינוך. ויש דרך חינוכית שנייה שנקראת, בדברי הרב, הישר, הכובש והישר. ישר, כלומר, ליישר את כוחות הנפש של האדם, לא על ידי דיכוי, אלא בקהלת ישנו הפסוק באלוקים מרסה את האדם ישר. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, בצלם אלוקים שישפיע ישרות על האדם, יושר וצדק וטוב, כלומר להדגיש את הטבע האמיתי של האדם, שהוא שייך לטוב, ואז לא צריך להדגיש או לשים את המרכז של החינוך בדרך של דיכוי של כוחות החיים של האדם, אלא לרומם, ליישר, מתוך הנחה שכוח הטוב ישנו באדם, צריך רק לתרגל אותו, צריך להדריך אותו, צריך ללמד איך להפעיל אותו. עכשיו, אצל הגויים, אומר הרב, הקדישה המוסרית של על פי התרבות הקולונית, תרבות של חול, לא תרבות אלוקית. התרבות הקולונית ששלטה הרבה על העמים, העיקה עליבם. מה קורה כשמדכאים אדם שכדי להשיג טוב צריך לדכא? אז כוחות הרע מתמרדים נגד החינוך הזה. מה קורה לקפיץ, שמדכאים את הקפיץ, לוחצים אותו, מתפרץ. ולכן אומר הרב, הקדישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית ששלטה הרבה על העמים, העיקה על ליבם, גם הקדישה הזאת העיקה עליהם, דיכאה אותם, והרבה מידות רעות, חולים, מחלות, כלומר מחלות נפש, וקצפונות, כעסים, מרירות, נצברו במעמקי נשמותיהם. הרבה כעס נגד החינוך הזה, הרבה כעס נגד דרכי הטוב. כתוצאה מכך שזו הייתה הדרך להפגיש את האדם עם הטוב, שהטוב בא לדכא את כוחות החיים של האדם. ולכן נצברו בנשמותיהם של הגויים מידות רעות, הרבה כעסים נצברו במעמקי נשמותיהם. ומה קורה לתסכולים האלו, למרירות הזו, לכעסים האלו? והם יוצאים מחרצבותיהם, ממקום גניזתם בעומק הנפש, הם יוצאים מחרצבותיהם על ידי המלחמות רבות הדמים וגדולות האכזריות. איך מוצאים על הפועל? כעס, שוברים כלים. ולא חשוב של מי, כלומר, הכעס לא מוכרח להיות מכוון כלפי מי שמדכא, אלא זה יצא כלפי כל מי שאדם בא במגע איתו, כל מי שניתנת לו הזדמנות לאדם לפעול נגדו, בכל הזדמנות של אפשרות פעולה מלחמתית, פעולה תוקפנית יכולה, אנחנו יודעים, זה קיים, קיים אצל ילדים, קיים אצל מבוגרים. ולכן אומר הרב, המלחמות רבות האכזריות צמחו מתוך אותה אווירה חינוכית, מוסרית, ששלטה אצל הגויים. במשך שנים רבות, וזה נצבר, צבר כוח, זמן רב בנשמה, והביא למידות רעות, מחלות נפש, כלומר עיוותים נפשיים, במקום שהנטייה הטבעית תהיה לעשות טוב, הנטיות שפעלו, נטיות שליליות של, של הרס ושבירה ודיכוי ועזריות במלחמות אפילו בינם לבין עצמם. כי יש יצרים רעים גם באדם. כן, והם יוצאים מחרצבותיהם על ידי המלחמות רבות הדמים וגדולות האכזריות, הנאותה יותר, המתאימה יותר לטבעם של הגויים, לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. כן, אצל כל אדם, אבל במיוחד זה היה חינוך אצל הגויים. עם ישראל היה חינוך תורני במשך הדורות. לא שתמיד קיימו, קיבלו או קיימו כל העם את החינוך הזה, נכון? זה לא פלא שלא תמיד קיימו, כי תמיד היו השפעות של גויים מסביב, בימי התנ״ך, בימי הנביאים, כפי שמסופר בנביאים בישעיהו, בהושע, ובספר מלאכים ושופטים, הייתה השפעה אפילו של עבודה זרה על עם ישראל מהגויים. אז לכן בכלל בעם ישראל היו השפעות זרות במשך כל הדורות. אבל הזרם המרכזי של עם ישראל, זה הפלא הגדול, הזרם המרכזי של עם ישראל המשיך בדרכי תורה והחזיק מעמד גם במצבים הקשים ביותר. והכל בא והתעורר שוב מאז חזרתנו לארץ, זה וככה אמרו לנו שיהיה, כך נביאים אמרו וככה חכמים מה שכתוב ביחזקאל, גם בנביאים אחרים, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם. הפעולה הזאת היא תהיה בארץ ישראל, זה רק אחרי חזרת עם ישראל לארץ ישראל. עם ישראל יתאר מתומת הגויים ששלטו עלינו. אז לכן בעם ישראל החיים היו אחרים תמיד בזרם המרכזי של עם ישראל, במצבים הקשים ביותר החזיקו מעמד באיזה אווירה מוסרית, אווירה של קדושה וטהרה גם כן, גם כתוצאה מקיום המצוות המקדשות אותנו, מטהרות אותנו כל השנים. מכל מקום אצל הגויים, כיוון שלא הייתה תורה בהם, אבל גם במאות השנים האחרונות, שקמו מדינות ועמים, ושכן שינו את דרכי התרבות שלהם ליתר שוויון מוסרי, ישרותי, זה גם היה כתוצאה מהשפעת התורה שלנו עליהם, שבפירוש אמרו גם האנגלים וגם האמריקאים, גם הצרפתים, המהפכות שהיו אצלם ציינו שהם אבות המדינה, אמרו שהם הולכים בדרכי הנביאים של עם ישראל, על פי המוסר של הנביאים. מכל מקום זוהי איזו דרך של הבנת האכזריות במלחמות אצל הגויים. אבל כל זה, שוב להזכיר, מיועד להשתנות, והולך ומשתנה לאט לאט אמנם אצל הגויים, גם ביחס לערכי מוסר של הצלם אלוקים שבאדם, וגם ביחס לעם ישראל, לערך של עם ישראל בעולם, שילך ויגבר עד המצב השלם של רצון ללמוד מישראל. אנחנו נסיים בזה, נעצור את זה.